חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הפרק הכי מתוק בהיסטוריה של לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם החברים שלנו מסוגת, מבשלים באהבה, יהיה פרק מיוחד היום, מה אפרת?
אני...
תנשמי עמוק, בואי נתחיל.
טוב. היא כבר בוכה.
היא כבר בוכה. למה את בוכה באמת? מה קורה?
זה פרק שמאוד...
לא, רגע, העיניים שלך אדומות.
כי אני באמת מתרגשת.
על סוכר?
בדיוק זה העניין.
נו.
קודם כל, זה נושא...
כן.
שאנחנו מעונה הראשונה יודעים שאנחנו רוצים לעשות עליו פרק, יודעים שאנחנו חייבים לעשות עליו פרק, ודחינו ודחינו מתוך הבנה שזה פרק שצריך להגיע אליו כמו למבחן סיום לימודי תואר. זה נושא שמה שנקרא... כזאת מספר האזנות. את רמת האחריות שתמונה בתוך הפרק הזה של היום, שזה נושא עצום, גדול, סבוך, טעון, וזהו, ואנחנו כאן, ואני מבחינתי סוגרת למעלה משבוע, כי התחלתי לתחקר אותו לפני השבוע האחרון, של צלילה לתוך ג'רת סוכר, כמו קטינה, מר קטינה, אתה זוכר את הסיפור הזה על מר קטינה?
לא.
שהיינו קטנים, הוא היה בתוך צנצנת סוכריות, אתה לא זוכר את המרים? היה מר... מר שמח, מר אף,
לא.
מר יואף וזה?
לא, לא ברמת גן.
בסדר, טוב, אז...
אז בנימה בוכייה זו, כן. ערבה בוכייה שכמוך,
כן.
הנה חמישה דברים שכנראה לא ידעתם על סוכר. סחבק? היה לי 9 דברים.
בתחילת
שבוע צמצמתי.
בבקשה, דבר. אתן לך 3.
חברים יקרים, מי המדינה שצורכת הכי הרבה סוכר בעולם? דראם רול פליז. ובכן, במקום החמישי נמצאת ניו זילנד, עם 135 גרם סוכר לנפש ליום. ליום.
135 גרם?
כן, 3/4 כוס סוכר ליום. במקום הרביעי, מי היה מאמין? ארצות הברית, בטח חשבתם שהיא במקום הראשון.
הם בטח היטו את המחקר.
142 גרם ליום, במקום השלישי ברזיל, 155 גרם ליום, ובמקום השני והמכובד, מלזיה. עם 160 גרם ליום,
הכל
אבל...
הכל מתוק שם באוכל.
הכל מתוק באוכל, כן. המדינה שנמצאת במקום הראשון. אתם רוצים לנחש, קחו לכם שנייה של פאוזה, ותנחשו מי המדינה שצורכת הכי הרבה סוכר לנפש ליום, 170 גרם סוכר, כמה זה בכפיות? 34 כפיות?
34
כפיות סוכר ליום לאדם.
תבלעו שלוק מים, ותשמעו את הדבר המחריד.
ובכן, אנחנו, ישראל.
זה מספר מחריד. שצריך להתעכב עליו, רק נגיד דבר אחד, שיש טענות שאומרות שזה, בגלל איך סופרים את כמות הסוכר, שאומרים שזה לא הכל אנחנו אוכלים, זה חלק פשוט בתעשייה, זה רק ממוצע לאדם.
תעשייה שאנחנו לא צורכים,
בדיוק,
בעצמנו.
אנחנו צורכים את תוצרי התעשייה הזאת, אז כן, זה נתון מחריד.
במבה, ביסלי, קולה, חבר'ה, יש שם סוכר. לא ידעתם, אבל יש סוכר.
גם שם.
גם שם.
אני רוצה לתת נקודת אור בעובדה שלי.
תאירי.
הביקוש לסוכר בעולם יורד, בגלל כל מיני תנועות של מודעות, כן. ושל בריאות, ושל פודקאסטים כמו שלנו, שכנראה יעשו כל מיני דברים כאלה במהלך התוכנית. ומה שקורה זה שהיום יש עודף של סוכר בעולם. ההיצה עולה על הביקוש.
מדהים.
ולכן המחיר של הסוכר יורד. נכון שצריכת הסוכר בעולם בעלייה, כי אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה, אבל קצב הצמיחה יורד מממוצע של 1.7% לפני עשור ל-1.4% היום. זה נשמע לכם מעט, זה המון במונחים של עולם שלם. משמח.
אני עדיין, הראש שלי כרוך סביב ישראל וה-170 גרם, שתבינו, זה 62 קילו סוכר לשנה.
לאדם.
תעמדו בסופר, מול המדף של הסוכר, תסתכלו עליו, 62 חבילות כאלה, כל ישראלי אוכל בשנה. גם תינוק וגם סבא.
תכף נבין איך זה יכול להיות שאתם לא קונים 62 קופסאות סוכר בשנה, ובכל זאת זה המספר שאתם צריכים.
רוצה את הקיצון?
כן.
ובכן.
אני כל הפרק הזה קיצון.
אמרנו, אנחנו עושים בתוכנית הזאת הבדלה בין סוכר לממתיקים, לא נדבר על ממתיקים, כי זה לא סוכר.
יש לי כאן כותרת קטנה, אפרת רוצה לדבר על ממתיקים.
אוקיי, אז לא, עדיין לא הסתכלתי על הליינאפ, אבל בסדר. אבל מה רציתי להגיד?
מה?
סוכר, יש בו קלוריות, אנחנו יודעים, כביכול. הממתיקים, אין בהם קלוריות, אפס קלוריות.
אתה מדבר למנה. על הממתיקים המלאכותיים?
המלאכותיים.
Uh-huh.
סטיביה זה לא ממתיק, אפרת, יש לו טעם של דשא, לא של מתוק.
זה, הממתיקים מלאכותיים יש שורה, מה שנקרא.
אבל גם ממתיקים טבעיים הם סוכר, דבש הוא סוכר, סילן הוא סוכר. Mm-hmm. בואי, כמה שלא נגיד, הוא יותר בריא אולי עם סוכר לבן, אבל הוא סוכר.
נכון. מה רצית להגיד?
רציתי להגיד שזה לא נכון שאין בממתיקים קלוריות. פשוט ריכוז המתיקות בהם הרבה יותר גבוה מריכוז המתיקות בסוכר. לדוגמה, סוכרלוז, זה הממתיק אולי הכי נפוץ בעולם, הוא מתוק פי 600 מסוכר.
כן.
זה אומר שכפית אחת סוכר שווה ל-0.0083 גרם סוכרלוז.
אוקיי.
האם סוכרלוז הוא החומר הממתיק הכי מתוק בעולם? לא. יש תערובת בשם לוגדמיין, שזה החומר הכי מתוק שידוע לאדם,
כן.
והוא מתוק עד פי 300,000 מסוכר רגיל. זה אומר שכפית אחת מהתערובת הזאת,
כן,
שווה טון וחצי סוכר.
עדיין אני נגד. כל הדברים האלה, המתועסים האלה, אם יהיה זמן בפרק הזה, הכפול הזה, לדבר את האג'נדה שלי נגד ממתיקים, אני אשמח.
איך הגענו לשלושה דברים דפים בלינה?
נתת לי לבנות אותו. אוקיי, שים לב, עובדה רביעית. לסוכר יש תפקידים מסעירים בהיסטוריה העולמית. הנה אחד מהם.
כן.
אני רוצה לספר...
נכנסתי להיסטוריה, בסדר. פרגן, אוקיי.
לא נכנסת לי קצת לענייני בריאות כרגע?
מה, עם סוכרזית?
למשל, לכמה סוכר מדינת ישראל צורכת?
את רוצה לפתוח את זה כשאת שמה בליינאפ אורן בריאות? ואני אומר משהו?
איפה כתוב
לא
אורן בריאות?
לא ספציפית היום.
היום.
בדרך כלל?
הפסקתי.
אני אומר משהו. יאללה, תמשיכי.
אני רוצה לספר לך על המושבות באים הבריטים, שבהן התנהלו מאבקים קשים בין הצרפתים לבריטים, למושבות הבריטיות באים הקריבים, ג'מייקה, סנט לוסיה, אנטיגואה ואחרות, הייתה חשיבות מאוד מאוד גדולה לכלכלה הבריטית, כי היו בהם שדות של קני סוכר. תכננת לדבר על זה בהיסטוריה?
בוודאי.
אה, באמת?
כן, אבל זה בסדר.
אוקיי, כי זה פשוט התריף אותי הדבר הזה.
הסעיר אותך.
הסעיר אותי
מאוד. שאפרת סוערת, היא רוטטת. וכשהיא רוטטת, אני מאושר.
יפה. עכשיו, המסחר בסוכר הניע את גלגלי הכלכלה, כי המיסים על הסוכר כמובן מכניסים המון המון כסף לאוצר הבריטי, והם אפשרו את פעילות הצבא הבריטי, שמה שהוא עשה זה להגן על מושבות הסוכר, לשמור על דרכי הסוכר. אבל באפריל 1782, בתקופתו של לואי ה-16, כוח ימי צרפתי יוצא לכבוש את ג'מייקה. 36 ספינות מלחמה עושות את דרכן ממרטיניק לג'מייקה, ונוחלות מפלה. הבריטים מצליחים לדוף את המתקפה, הם ממשיכים להחזיק במושבות הסוכר, ממשיכים להתאשר בזכות הסוכר, המפלה הצרפתית מביאה את צרפת לפשיטת רגל, וזו הסיבה העיקרית מדוע לואי ה-16 נקרא גם לואי האחרון. זו פשיטת הרגל שהניעה את גלגלי המהפכה הצרפתית. ולכן זה כל כך גרם לי לרטוט שהסוכר אחראי גם למהפכה הצרפתית.
וואו.
לא מרגש.
50% מהתחקיר שלי.
לא יכול להיות, מה פתאום?
אני צוחק.
למה, אז למה סתם?
כי אני אוהב.
כן, בבקשה. עובדה חמישית ואחרונה.
ובכן, יש לי עובדה על שערות סבתא.
דבר.
שערות סבתא נקראות גם צמר גפן מתוק.
כן.
או ים במבם. או שמבלולו, קובי אדרי.
כן.
הם ממתק שנולד כנראה באיטליה במאה ה-15.
די.
כן, איזה חמודים האיטלקים.
משהו.
דברים טובים הם עושים.
כן, farm to table.
farm to table, סוכר to table. במאמר מוסגר אני אציין שיש ממתק סיני שנקרא זקן הדרקון, זה גם סוג של שערות סבתא, אבל הרבה יותר עבות, פחות עבריות וזה, שכבר מהמאה השנייה לפני הספירה, זה לא בדיוק שערות סבתא, אז אני שם אותו בצד. אבל את המכונה לייצור שערות סבתא, ייצרו כבר ב-1897 בתערוכה העולמית של שיקגו, ואופן הייצור שלה לא השתנה מאז, כמו בפופקורן אגב, מכונת ייצור הפופקורן, לא השתנה מאז ועד היום. וגם כמו בפופקורן,
כן.
אני אציין, כן. שגם שערות סבתא זה המוצר עם הרווח גולמי הכי גדול שיש.
נכון.
שימו לב, מנה של שערות סבתא יש בה סוכר בשווי של 49 אגורות בלבד.
ומוכרים לכם את זה באיזה 10 שקלים, 15 שקלים.
איפה 10 שקלים? איפה? ישראל,
איפה? אני לא קונה את הדבר הזה.
אז בואי, תצפרו לאפרת כמה זה עולה.
תמיד שאני מסתכלת על זה, אני פשוט רואה בעיני רוחי את נורי פשוט שיתקע לעצמו את הראש בפנים, ואז הכל נדבק, ואז אי אפשר להוריד את זה. כן. הרי ברגע שזה נוגע עם לחוט הדבר הזה, זה נדבק לעצמו, זה כמו ניילון נצמד. הדבר הזה.
אוקיי.
אבל את יודע למה לא שינו את שיטת הייצור?
מה שעובד, מה שלא מקולקל, לא מתקנים.
אל תקן.
ובכן. אז מה הסיפור בעצם? מה זה סוכר?
אני רוצה להגיד משהו כאילו לגבי איך ניגשים לפרק שכזה אלוהים ישמור.
כן.
תראה, כשאני התחלתי לבנות את הפרק של היום, רשמתי לי בראשי פרקים את הכותרות של הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם, ואז הצצתי ברשימות שלך, כי אני צריכה לבנות הליינאפ, ואז הבנתי את הפער בינך לביני, של אורך כמה שנים משמעותיות מהחיים שלי, הייתי חלק מעולם הבריאות.
נכון.
לעומתך שאתה קודם כל בא מאוכל.
נכון.
עכשיו, זה לא משנה שהיום אני 200% בתוך הקולינריה, משהו עדיין טבוע בי מאותן שנים, איזשהו כעס עמוק וגולמי על חומר הגלם הזה. קושי מאוד גדול לדבר עליו, להשתמש בו, רצון אינסופי להפחיד את השימוש בו.
השטן הלבן, זה מה שעולה לך?
לא, אני לא השטן הלבן, אבל כן... קושי.
אוקיי.
לא, אני פשוט לא השתמשתי במונח השטן הלבן מאודי, זה גם לא רק שטן לבן, הוא גם יכול לבוא בצורת חום.
אוקיי.
אבל תמיד בכל פרק אנחנו מדברים על ערכים תזונתיים, עניינים בריאותיים, תמיד מקדישים לזה את הכמה דקות, וכן חשוב לנו ההיבט של המודעות. אבל בפרק של היום, ספרתי לפני שנכנסתי לאולפן, מתוך 14 עמודי תחקיר, שבעה הם בנושאים בריאותיים. עכשיו, אני רוצה להרגיע גם אותך וגם את המאזינים, לא כל מה שכתוב שם אני הולכת להגיד.
מאוד מקווה.
אוקיי?
כי אחרת איתי ירגן לי קרית.
זה מאוד מעניין.
מה, שבעה עמודים על ביתים בריאותיים של סוכר?
זה מאוד מעניין, זה עולם שלם, אבל אנחנו פודקאסט של אוכל, אנחנו לא פודקאסט של בריאות, אז שוב, לא הכל אני אדבר. פשוט היה לי נורא נורא מעניין לטפס על סולם, להוריד את הקלסרי רפואה שלי מלמעלה, ולקרוא שוב.
כן.
אבל זה לא לדבר זה לא טעים, כן? כאילו...
לדבר זה מתוק היום.
כן, לרפא זה לא טעים. אבל כן, נושא הבריאות הוא פה חשוב. אז אני כן רוצה, כאילו, לעטוף את הפרק, ולהגיע כאילו למסקנה הסופית.
אוקיי.
ש...
את רוצה להתחיל עם המסקנה?
אני רוצה להתחיל עם הסוף.
אוקיי.
שהמסקנה תהיה שאנחנו מתים על סוכר, אוקיי?
נכון.
ושלא יעזור כלום, המין האנושי, וגם אנחנו נמשיך לצרוך סוכר, אבל שכמו כל דבר צריך לעשות את זה במידה, ובמקרה של סוכר בהרבה מודעות. כלומר, אנחנו תמיד נמשיך לצרוך סוכר, אבל אנחנו לא רוצים לצרוך 62 קילו בשנה. אנחנו רוצים לצרוך פחות, הרבה פחות. ודבר נוסף שחשוב לי להגיד, זה שלי יש אג'נדות. והאג'נדות האלה לא תמיד תואמות את מה שמאזינים שלנו רוצים, או מה שאתה רוצה. ופרק כזה הוא פרק שהוא קונטרוברסיאלי. הרי גם אם נדבר על האם סוכר הוא ממכר, או האם סוכר הוא מזיק, זה נורא תלוי באיזה מחקרים אנחנו משתמשים. ולכן אני גם רוצה לפתוח את הפרק, ולהגיד מילה טובה מאוד לנותן החסות שלנו בפרק הזה.
סוגת.
סוגת, שמאפשר לנו להביא את הפרק הזה כפי שאנחנו רוצים, לא כופה עלינו שום אג'נדה. הם לא ביקשו לראות את הליינאפ, הם לא ביקשו לאשר לנו את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו קיבלנו יד חופשית לדבר על נושא כל כך טעון ומורכב, וזה לא מובן מאליו.
הם שותפים מעולים. מעולים.
אז זהו. ועם הישור קו הזה.
אוקיי.
עכשיו אתה רוצה לדעת מה זה סוכר?
אז מה זה סוכר?
תראה, באמת כמעט בכל מה שאנחנו אוכלים היום, שהוא מוצר מעובד, יש סוכר בצורה זו או אחרת. אז כדי למקד את הדיון, אנחנו מדברים היום על הסוכר הלבן, הסוכר המעובד, זה שמופק לרוב או מקנה סוכר, או מסלק סוכר. ורק עליו אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים על הסוכרים שמתחבאים לנו בתוך מוצרים אחרים. כמו למשל המילנים, או בקמח לבן, או דברים כאלה.
כן.
כי לא נצא מזה, אנחנו מדברים על הסוכר הלבן.
על דבש, עשינו פרק, על סילן, עשינו פרק, יש מלא ממתיקים בעולם, והגענו גם לסוכר הלבן.
סוכר.
אוקיי.
הסוכר הלבן הוא דו סוכר. מה זה אומר? זה מולקולה שמורכבת משני חד סוכרים. האחד זה גלוקוז, והשני זה פרוקטוז. עכשיו, במובן מסוים אני עושה כאן עוול לחומר הגלם, כי חומר הגלם הוא לא סוכר. חומר הגלם הוא קנה סוכר, או סלק סוכר.
כן.
אבל אנחנו כמעט ולא פוגשים את חומר הגלם הזה, בצורה הזאת.
נכון.
חוץ מבאמת ללכת בשוק באקו, שיש שם איזה מישהו ששוחט קנה סוכר ועושה מיץ סוכר.
וואי, חייבתי למצוא קנה סוכר כמו ילד.
בדיוק, או למצוא קנה סוכר, שאנחנו כמעט ולא רואים את זה היום. אנחנו פוגשים כבר כצרכנים את המוצר המעובד.
נכון.
זה כמעט ולא קורה.
נכון.
גם תירס, למשל, שמייצרים ממנו מלא דברים לתעשייה, דלק וסוכר תירס,
גלוקוזה.
וגלוקוזה והכל, אנחנו יודעים איך הוא נראה.
נכון.
פה, היום אמרתי לו, אמרי, כן, סלק סוכר, אומר לי, מה סלק סוכר? לא ידע שבכלל קיים כזה מוצר, רוב האנשים לא יודעים שקיים כזה ירק שממנו מייצרים את הסוכר, ולכן בשלב הזה, אני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא להעביר את השרביט אליך ושתסביר איך מפיקים סוכר. כלומר, איך חומר הגלם המקורי בעצם הופך לחומר הגלם שאותו אנחנו פוגשים.
ביקשת? קיבלת.
יס, כמה כיף איתך.
אז איך עושים סוכר מקנה סוכר? בוא נתחיל איתו דווקא, כי סוכר זה קנה סוכר. בואי נגיד כך, רוב העולם צרח סוכר, צרח אותו מקנה סוכר, עד ממש לפני 200 שנה. אז אני מדבר שוב על התהליך המקורי, לפני כל המיכון והטכנולוגיה, איך עושים סוכר? קוצרים את קנה הסוכר לפני שנוצר הפרי, כי אחרת כמובן הסוכר יעבור מהגיבולים שאותם אנחנו צריכים לפרי. קוצצים אותם לחתיכות קטנות, מנקים כמובן, ומעבירים בין שני גלילים שסוחטים מהם את המיץ. מכונת סחיטה. את השאריות האלה גם שוטפים במים חמים כדי למצות מהם כמה שיותר סוכר, ואז אנחנו מקבלים פשוט מיץ מלא מתוק, מלא סוכר. המיץ הזה הוא נוזל ירקרק, מר, חמוץ, לא טעים בטירוף,
לא
אי אפשר
טעים.
לשתות אותו.
למרות שהוא מתוק הוא לא טעים.
לא, הוא, okay. הוא יותר מדי מתוק, וכדי להוציא את ה...
אהבה.
אהבה שלנו. אבל היא לא כואבת, היא כואבת.
אחרי שירדת עליי הבוקר הזה שאני ישנה עם חלונות סגורים ופרסמת את זה באינסטגרם?
אבל הסתרתי את השם.
זה ברור, אם אתה עוד מתכתב על...
השטויות שאנחנו מדברים עליהן באמצע הלילה, שזה 10 בבוקר, אבל בואו. בקיצור, קיבלנו את הנוזל הירקרק הזה, ואז צריך למצות ממנו את כל הדברים הרעים שנותנים את הטעם האחור הזה. אז משתמשים במי סיד, משתמשים במי סיד לייצור הרבה דברים, אל תיבעלו, זה נשמע מוביל, אבל זה לא. קושרים בעצם את כל חומרי הלוואי האלה באמצעות הסיד, וזה גורם להם לשקוע בתחתית המיכל, והמיץ שנותר...
שמים סיד, וזה גורם לחומרים לשקוע?
זה מאגד אותם, ואז הם כבדים, ולכן הם שוקעים לתחתית התמיסה.
ואז אוספים את הנוזל מלמעלה?
אוספים את הנוזל מלמעלה, מעבירים אותו לדוד, ומבשלים אותו ומצמצמים אותו, עד שבעצם מתקבל תמיסה. תמיסה של מי סוכר, אבל מאוד מאוד כבדים. את זה מעבירים לתופים מסתובבים, עם חורים בדפנות שלהם, ותוך כדי סיבוב, המולסה, החומר החום שבסוכר נפלט החוצה, אנחנו נשארים עם גבישי סוכר בתוך הטוף, זה בעצם הסוכר החום, ברמות עיבוד כאלה או אחרות.
Okay.
גם אותו, כדי לקבל סוכר לבן, אז משתמשים בעוד כל מיני שורה של מסננים, ועוד חומרים שמוסיפים לו כדי לסלק את כל השאריות, מאבים את התמיסה, וכשנפלטים כל המים, מקבלים גבישים של סוכר. סוכר, המהות שלו בעולם היא להיות גביש.
הוא רוצה להיות גביש.
הוא רוצה להיות גביש כמו מלח, הוא תמיד ירצה להיות גביש. יש ניסוי מאוד מעניין ששמים במי סוכר מאוד מאוד סמיכים, קצת סוכר, ותוך שבוע זה נהיה מקל סוכר.
וואו.
זה ניסוי ילדים מאוד אהוב. וואו, אהבתי. בקיצור, כשהוא מתגבש הוא נטול מים לחלוטין, סוכר לבן, וככה אנחנו מכירים אותו בעצם בגרגירים האלה, ומעצם זה שהוא כל כך יבש, הוא הידרופילי, הוא שואב מים, הוא מושך מים. ולכן, כל עוד הסוכר שלנו יבש ובגרגירים לבנים קטנים, הוא יישאר לנצח. זאת אומרת, אין לו תאריך תפוגה, אפשר לאכול אותו תמיד. עכשיו
אין לו תאריך תפוגה.
אין לו תאריך תפוגה.
תהפכו את האריזות, אין תאריך תפוגה על סוכר.
יכול להיות שיש כי בירוקרטיה וכאלה, אבל גם אם תאכלי סוכר בין 3,000 שנה, כמו דבש בין 5,000 שנה, לא יקרה לך כלום.
חיידקים לא יכולים לחיות בריכוז סוכר הזה.
בדיוק. ואכן משתמשים בסוכר לשימור.
כן.
בהרבה מוצרים מדבר על זה. עכשיו, יש את סלק הסוכר. הייתה בעיה מאוד גדולה, סיפרת על המלחמות הנפוליאוניות. הייצור של הסוכר היה מונופול של קנה סוכר שגדלים בתנאי אקלים מאוד מאוד מסוימים. הצרפתים שסבלו מפלה מאוד מאוד גדולה מול האנגלים, היו צריכים למצוא פתרון לסוכר, כיוון שהם כבר אהבו סוכר ורצו אותו, ואז אני אכנס לזה יותר בהיסטוריה, אבל מה שקרה באמת, שהצליחו להבין שמסלק הסוכר, שזה צמח לבן בעצם, שהוא עתיר סוכר, אפשר גם למצות אותו ולייצר סוכר.
זה נראה כמו סלק רגיל?
הוא יותר גדול, okay. הוא לבן, הוא נראה יותר כמו שורש של...
לפת גדולה.
גדולה לבנה. ויש בו אחוז סוכר מאוד מאוד גדול, ובגלל שהוא גדל מתחת לאדמה, הוא לא צריך אקלים חם, הוא לא צריך את אור השמש שתחמם אותו וכו', ולכן הוא גדל גם באירופה ובארצות קרות, איפה ששנים ניסו לגדל קנה סוכר ולא הצליחו, ותהליך הייצור שלו מאוד מאוד דומה לתהליך הייצור של קנה סוכר.
Okay.
בעצם תוכנים אותו, ממצים את הסוכר, ואז סוחטים ומנפים אותו. והיתרון שלו, מעבר לזה שהוא גדל באקלימים אחרים, אז גם שורש של סלק, זה שורש שמחזיק הרבה הרבה זמן, אנחנו מכירים.
Okay.
אז גם כשעוקרים אותו מהאדמה, לא חייבים ממש כאילו לפנות אותו מהשדה ולאבד אותו באותו רגע, יכול להישאר שם מספר שבועות לפני שהם מובילים אותו למפעל. בקיצור, זה מוצר הרבה יותר עמיד. לא כל הסוכר מיוצר היום מסלק סוכר, מרביתו דווקא מיוצר מקנה סוכר, גם הסוכר שאנחנו צורכים בו בישראל שמייצרת סוגת, למשל,
הרוב
המוחלט שלו כמעט עשוי מקנה סוכר ולא מסלק סוכר.
כן.
אז זה קנה הסוכר, זה סלק הסוכר, שני מוצרים שונים נותנים לנו את אותו מוצר.
אוקיי.
אוקיי.
שזה מדהים בעיניי, שבסופו של דבר המולקולה הזאת של הסוכר, אותה מולקולה שהיא דו סוכר שמורכבת מגלוקוז ופרוקטוז, נמצאת בשני צמחים שונים לחלוטין. עכשיו, זה מרגש מאוד, שבעצם משני צמחים שונים לחלוטין, שגדלים באקלים אחר ובצורה אחרת והכל, שבסופו של דבר יש בהם את אותו דו סוכר שמורכב משני חד סוכרים, הגלוקוז והפרוקטוז. ואנחנו מתים על גלוקוז.
מתים.
אנחנו מתים על גלוקוז, כאילו...
אני במיוחד.
כן, אני פחות.
את לא. אפרת, שאומרים לה, תפריט קינוחים בסיום הארוחה, אז היא אומרת, לא, אבל תביא תפריט ראשונות, ונראה מה מתוק שם, וסבבה לי.
כן, ומצד שני אני לא מצליחה, ואני אעשה לעצמי אאוטינג. לא, האמת שאני כבר כמה שבועות שותה את הקפה של הבוקר בלי סוכר.
תקשיבו, היה לנו דיון על זה, על הסיפור הזה. אני אגיע לזה אחר כך.
אתה אגיע לזה.
על הקפה הבוקר של אפרת.
בסדר.
ואבישי.
כן, מדברים על הקפה של הבוקר שלי? איזה יופי. מדברים עליי, אני שמחה.
בסדר, אוקיי.
תראה, הגוף שלנו חייב סוכר. נתחיל מזה. המוח שלנו חייב סוכר לתפקוד שלו. וזה נכון שאנשים שמתעסקים עם תזונה קטוגנית יגידו, זה לא נכון, המוח לא חייב סוכר, הוא יכול להתבסס גם על גופי קטו. בסדר, הם צודקים, אבל במצב רגיל, אנחנו, המין האנושי, חייב סוכר לקיום שלו. המוח שלנו, זו האנרגיה הזמינה שלו.
Okay.
וזו גם הסיבה למה אנחנו אוהבים מתוק. כי אם זה עניין אבולוציוני, אנחנו חייבים את זה. אנחנו חייבים שיכנס הדבר הזה שמאפשר לנו את החיים בסופו של דבר. ומתוק זה גם טעם שאומר, זה מאכל בטוח. זה מאכל בטוח שגם ייתן לגוף שלך אנרגיה זמינה, שאת צריכה אותה לתפקוד שלך, ולכן המין האנושי פיתח את האפיניות, מה שנקרא, את האהבה למתוק, מתוך הרצון לשמר את עצמו. זה לגמרי עניין אבולוציוני, שבלוטות הטעם הרגישות ביותר שלנו, שנמצאות בקדמת הלשון, הן קולטות מתוק. הדבר הראשון שאנחנו תמיד נקלוט זה מתוק.
כן,
בקצה הלשון.
כן, קדמי.
נכון. אז איך הגענו מזה ממצב שכאילו, מה, אבל סוכר זה לא בריא? זה לא עניין שסוכר זה לא בריא, זה עניין של סוכר זה לא מידתי. כי פשוט היום אנחנו צורכים הרבה יותר סוכר ממה שצרכנו לאורך ההיסטוריה. אבל מעניין אותך לדעת קצת מה קורה לנו בגוף עם הסוכר?
מת לדעת.
חיכיתי שתשאל פשוט.
מבחינת תהליכים?
כן?
כן, בטח.
טוב.
מה, זה נורא מסקרן.
אז תקשיב.
נו.
הגוף שלנו צריך גלוקוז למען הקיום שלו בתוך התאים. Mm-hmm. אוקיי? זה לא יעזור שנאכל סוכר והוא סתם יישאר ככה בזרם הדם. כשאנחנו אוכלים, מגיע גלוקוז לגוף, מופרש מהלבלב הורמון שאתה מכיר.
אינסולין.
אינסולין.
שלום.
הלבלב מפריש אינסולין, והתפקיד שלו זה לאותת לתאים, תפתחו את השערים,
תכניסו,
תכניסו גלוקוז, כדי שיהיה לכם גם אבני בניין וגם מקור אנרגיה.
אוקיי.
עכשיו, אם הגוף כל כך צריך גלוקוז לקיום שלו, אסור לו להרשות לעצמו להישאר בלי.
נכון.
הוא חייב לשמור לנשק יום הדין, למקרה שיום אחד לא יהיה לו גלוקוז. ולכן כשאנחנו אוכלים יותר מדי גלוקוז, העודפים נאגרים בכבד, בצורת גליקוגן, ואז אם יש ירידה בסוכר, הכבד יודע לפרק אותו חזרה לגלוקוז, לזרוק אותו לזרם הדם.
אוקיי.
בקיצור, הגוף שלנו מנהל את משק הסוכר שלו לא רע, אבל יש כמה בעיות. קודם כל, אמרנו שהגוף צריך גלוקוז, אבל כשאנחנו צורכים סוכר, יש בו לא רק גלוקוז, יש בו גם פרוקטוז.
אוקיי.
והפרוקטוז מגיע לכבד, ושם הוא הופך ישר לשומן.
טם טם טם.
זה מה שהופך כבד לכבד שומני. הפרוקטוז גם לא קשור למנגנון של האינסולין. האינסולין לא משפיע על משק הפרוקטוז בגוף. הוא לא יכול להכניס אותו לשום תאים, שום דבר. אינסולין קשור לגלוקוז, כי גלוקוז צריך לקיום שלנו, פרוקטוז לא צריך לקיום שלנו.
אוקיי.
אז כל מה שהפרוקטוז עושה, זה משבש את מנגנוני הרעב והשובע. אנחנו לא מנהלים את המשק הזה כל כך טוב בגוף, והבעיה העיקרית, שאנחנו צורכים יותר מדי סוכר. תראה, למה אתה מצוחק עליי כבר?
לא, אמרת, מנהלים את המשק הזה בגוף, וחשבתי על המשק בית משותף שתמיד זה. אז יש משק בית משותף בין פרוקטוז לגלוקוז?
כן, כן. ואז הבעיה גם שיש, אנחנו צורכים יותר מדי גלוקוז. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה הכי גדולה של המין האנושי, שזה מחלת הסוכרת. אתה רוצה שאני אסביר על זה?
האם סוכרת היא המחלה מספר אחד של האנושות או שתיים?
תראה. היום אנחנו מסתכלים על כל הנושא של מחלות, של התסמונת המטבוליות, אנחנו מתייחסים להכל כבר כאל מחלה אחת. כלומר, יתר לחץ דם, שומנים בדם, השמנה בטנית, כבד שומני, סוכרת, כל הדברים האלה, תרשת עורקים, זה הכל אותו דבר.
אוקיי.
זה בעיה מורכבת. אי אפשר יותר להגיד, כל דבר כזה זה מחלה נפרדת.
זה הכל נתמך אחד בשני.
אז הסוכרת, אין ספק שהיא המגפה הגדולה של ימינו, אוקיי? היום פרופסור איתמר רז, אחד ממומחי הסוכרת הגדולים ביותר בישראל, הוא נותן תמיד בהרצאות שלו נתונים מחרידים. אני אגב, תעשו איתמר רז, דמרקר, יש כתבה שלו מדהימה, שאני תמיד שולחת אליה אנשים שרוצים לדעת על סוכר ועל דברים כאלה, הוא מסביר את זה בצורה מאוד מאוד בהירה, גם את לאן אנחנו הולכים עם כל הדבר הזה. היום כל ילד שלישי סובל מהשמנת יתר. וזה קשור בקשר ישיר לסוכר.
תאמיני, מזל שיש לך רק שני ילדים ושניהם שדופים. היה שלישי, היה מגיע שמנמן, נו.
וזה קשור אחד בשני, בסופו של דבר. כי למה? כי ברגע שמשמינים, ברור שסוכר גורם להשמנה, אוקיי? אבל ברגע שמשמינים, אז יש יותר תנגודת לאינסולין. שנייה, אני אקח את זה כמה צעדים אחורה, אז יהיה לך יותר ברור. אוקיי? ככה, מה זה סוכרת? סוכרת זה מצב שבו אין לך הפרשת אינסולין, ואז הסוכר, הגלוקוז, במקום להיכנס לתאים, ממשיך לשוטט לו בדם. משוטט בדם עושה צרות. הכל בעייתי, זה יכול לגרום לעיוורון, זה יכול לגרום לבעיות בכליה, זה גורם למיליון דברים.
נמקים ברגליים, כל מיני כאלה, נכון?
כן, מלא בעיות. אז סוכרת זה חוסר מאינסולין. עכשיו יש שני סוגי סוכרת, תכף זה נגמר השיעור רפואה הזה.
כן.
סוג אחד, שזה מה שנקרא טייפ 1, הסוכרת נעורים פעם קראנו לה.
שהיא עוברת.
היא לא עוברת, מה פתאום? זה הילדים שבעצם באיזשהו שלב יום אחד הם מתחילים להשתין הרבה ולהיות מאוד צמאים וזה, ואז כאילו לוקחים אותם לבדיקות, מגלים שהם בכלל סוכרתיים, ואז צריך משאבת אינסולין והכל. אלה ילדים שלא מייצרים אינסולין. הלבלב שלהם לא מייצר אינסולין, אוקיי? ולכן זה לא פתיר.
אבל זה נוצר מצריכת סוכר?
לא, זה מולד.
זה מולד, אוקיי.
זה מולד.
אוקיי.
סוכרת טייפ 2, שזה הסוכרת מבוגרים, שזה המגפה הקשה של המין האנושי בימינו, זה אנשים שהגוף שלהם פיתח תנגודת לאינסולין. כלומר, הלבלב מפריש אינסולין, הוא קולט שיש יותר מדי סוכר, אבל הגוף לא מוכן, תאים לא מוכנים להכניס את הגלוקוז.
הוא בשביתה.
לא מוכנים.
מלא עבודה, אני שובט.
מפריש עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר אינסולין, וזה לא יעזור לו כבר כמה הוא יפריש. יש תנגודת, הגוף לא מקשיב יותר לאינסולין.
כן.
ובאיזשהו שלב, הלבלב שלא מפסיק לייצר אינסולין, הוא הופך להיות מוטש לחלוטין, והוא לא מצליח לייצר יותר אינסולין. אז התוצר הסופי זה שגם הוא כבר לא יכול לייצר אינסולין. אוקיי? אבל למה אני מציינת את זה אפרופו המגפה של ימינו אנו?
זה כן פתיר?
כן.
זאת אומרת, זה מחלה שיכולה לעבור?
זו המחלה שכשעושים לנו בדיקות סוכר כל הזמן, ושולחים אותנו לעשות בדיקת סוכר בצום, ויש מצב טרום סוכרתי והכל, זה אם אנחנו נשמור על תזונה, אנחנו פשוט לא תהיה סוכרת. אנחנו נרפא את המין האנושי מסוכרת, אם נצרוך סוכר בצורה מתונה ומדודה.
יפה.
אוקיי? למה אני חשוב לי שנייה להדגיש את הנושא הזה של הסוכרת סוג 2? כי בגלל שיש יותר מדי ילדים שאוכלים סוכר, והגוף שלהם מתחיל לייצר תנגודת לאינסולין, אנחנו רואים בשנים האחרונות, כבר ב-20 שנה האחרונות, יותר ויותר ילדים שבגיל ילדות כבר מפתחים את הסוכרת סוג 2. סוכרת כמו של מבוגרים, בגלל יותר מדי סוכר.
שהילדים צורכים, כן. לא גנטית.
לא, בדיוק, שילדים צורכים.
כן.
כלומר, אם פעם היית רואה ילד בן 12 עם סוכרת, היית אומר, אוקיי, זה סוכרת טייפ 1, כי לא צריכו כל כך בסוכר.
אוקיי.
היום כשמגיע ילד בן 12 עם סוכרת, אתה צריך לבדוק מה הסיבה, האם זה סוכרת סוג 1, או שזה סוכרת מבוגרים, בגלל החשיפה המסיבית לסוכר. וזה הדרמה בעצם שלנו, של המין האנושי שצורך יותר מדי סוכר. אבל איך שאני רואה את הבעיה, ועם זה אני רוצה לסכם את הנושא הבריאותי.
כן, דוקטור.
שהבעיה, כמו שאני רואה אותה, היא לאו דווקא בסוכר הלבן שאנחנו רואים בעיניים שלנו, אוקיי? אני, כאימא, קונה מעט מאוד סוכר הביתה, וגם כל אחד שמאזין לנו, אין לי ספק שנגיד, אמרנו שבן אדם בישראל צורך 62 קילו סוכר בשנה, נגיד אנחנו משפחה של 4 נפשות,
כן.
אין משפחה בישראל שקונה 250 קילו סוכר בשנה, נכון?
נכון, כן. אנחנו לא רואים את הסוכר שאנחנו צורכים.
זו הבעיה, שאנחנו לא רואים את הסוכר שאנחנו צורכים, כלומר, הצרות שלנו לא מגיעות מהחצי כפית סוכר של הבוקר, בקפה של הבוקר. כשבן אדם רוצה להגיד, אני רוצה לצרוך פחות סוכר, אני אוריד את הכפית סוכר בקפה של בוקר, מה שנקרא, the list of his problems. זה לא הבעיה. הצרות מגיעות מזה שכמעט בכל מזון מעובד מתחבא היום סוכר, עם מיליון שמות שונים שמתחבאים מאחורי המושג סוכר, וזה מה שצריך להעיף מתזונה שלנו, את האוכל המעובד. להוריד את החצי כפית בסוכר בקפה, זה הדובדבן שבקצפת. אבל לאכול המבורגר תעשייתי, ופיצה תעשייתית, ואת כל הדברים האלה, את כל הג'אנק, ולשתות קולה והכל, ולעצום עיניים, לא להבין ששם הסוכר האמיתי, זה לדעתי מקור כל הרע. זהו. גמרתי את המניפסט שלי, וזה לקח הרבה פחות ממה שחששתי.
אוקיי, אמרתי קולה, אבל גם במיצי פירות יש מלא סוכר. כששותים מיץ תפוזים על הבוקר כוס ואומרים בריאות,
נכון.
יש שם איזה, לא יודע מה...
מלא
כפיות סוכר, זה רבע כוס סוכר.
כן.
משהו פסיכי.
אתה יודע אגב, כאילו דיברת מקודם על הצמר גפן המתוק, אתה יודע כמה סוכר יש בצמר גפן מתוק?
100%.
100% ממנו, אבל זה, כאילו זה לא שוקל כלום, נכון?
כן, לא, אני יודע, יש שם בין 30-50 גרם.
בדיוק.
שתבינו. 50 גרם, רבע כוס סוכר.
יש שם רבע כוס סוכר.
נסו לאכול אותה בשלוק. לא בסערות סבתא, נראה אם תצליחו.
לא, גם תמיד קונים את זה לילד שלוקחים אותו לקרקס. איך הוא אמור לשבת בשקט ולהמשיך להקשיב לקרקס אחרי שהוא אכל כל כך בסוכר? ספר לי אבל.
על ההיסטוריה?
מאיפה הוא מגיע?
ובכן.
כי זה היסטוריה מהממת.
זה היסטוריה מהממת.
אני קצת הצצתי לך בתחקיר.
אה, כן? קראת אותה?
קצת.
קצת. בסדר, פרגן לך.
בגלל זה לא שמתי לב שאתה רוצה לדבר על המהפכה הצרפתית.
ובכן. קנה הסוכר מגיע אלינו מגיניה החדשה. גיניה החדשה היא אי ממש לא קטן, לדעתי זה האי השני הכי גדול בעולם אחרי גרינלנד. הגודל שלו זה משהו כמו טורקיה, כן? הוא נמצא בין אוסטרליה ואינדונזיה, ושם פפואה ניו גיני, פעם קראו להם, ככה. ושם גדל לו קנה הסוכר, הוא צץ לראשונה לפני כ-10,000 שנים, וכ-2,000 שנה אחר כך הוא מתחיל להתפשט לאינדונזיה, ומשם הוא עובר צפונה לסין, מערבה להודו, פחות או יותר לפני 4,000 שנה הוא מגיע, וכשאני אומר מגיע, אני לא מדבר על הצמח עצמו, אלא על הידע של הפקת הסוכר מהצמח. צמח לא בעיה לקחת, לשתול, לגדל, אם מוצאים תנאים אקלימיים, סבבה.
כן.
אבל למצות, הידע הזה, זה ידע שהוא כבר היה עניין חשוב יותר עד שהוא הגיע.
אוקיי.
בכל אופן, במאה החמישית לפני הספירה הוא מגיע לפרס, איתה עם הכיבוש המוסלמי לצפון אפריקה.
מאה החמישית, רגע, לפני הספירה?
לפני הספירה, כן.
אני מקשיבה.
בכל אופן, במאה החמישית לפני הספירה הוא מגיע לפרס.
אוקיי.
אחר כך כשהאסלאם מגיע, אז יחד עם האסלאם הוא מגיע לצפון אפריקה ודרכו גם לאירופה.
עולה דרך סיציליה.
דרך סיציליה ודרום ספרד, נכון, והאירופאים שהם קצת יותר טכנולוגיים מהמוסלמים, הצליחו באמת לשכלל את כל הייצור של הסוכר, ולכן הם מקימים מטעים ברודוס, במלטה, בקריטים ובקפריסין, האזורים הטיפה יותר קרובים למשווה.
אוקיי, באיזה שנה אנחנו כבר?
או. אז אנחנו פחות או יותר במאה העשירית, ואנחנו מגיעים לצלבנים.
צלבנים.
צלבנים? צלב.
צלבנים.
צלבנים, מהמילה צלב, לא? צלבן? למה יש נדרגש בבית?
בגד כפת בראש מילה או אחרי שבנך.
אבל זה לא בראש מילה.
או אחרי שבנך.
צלבן.
צלבנים. ב, ב, אחרי ל. צלבנים. צלבן. צלבן, כמו רפתן, כמו חלבן, לא חלבן, חלבן, צלבן. הרגת אותי, עכשיו אתה מראה אותי, אבל חכה, אני בודקת.
רפתנים.
נכון,
יש. איפה יש, בטף?
כן, בוודאי.
למי אכפת?
לי! רגע, הרגת אותי, אבל ברור שזה צלבנים. אבל אני כאילו, עכשיו, אני לא מאמינה שאני בכלל מנהלת את הדיון הזה.
למה, למה?
כי אולי אני טועה על המילה
צל... לא, בסדר.
לא, לא, תקשיב, תקשיב.
אני אגיד צלבנים.
לא, לא, תקשיב, 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 תקשיב.
נו, בחיים לא שמעתי את המילה צלבנים.
גם בחיים לא שמעת את המילה צדקת.
לא ממך בכל אופן.
רגע, חכה. וואו.
טעיתי.
אני טעיתי.
יואו, זה מוקלט? כן, יופי.
וואו.
וואו.
משקל פעלן, במשקל פעלן, מתבטל הדגש הקל בלמד הפועל. הלם. אני בשוק.
אפשר לסיים את התוכנית מבחינתי.
רגע, רגע, רגע. כגון, ספרן, כלבן, צרכן וצלבן, יוצאים מכלל זה השמות הבאים, בדגש בעין הפועל, דבר, דבר, דבר. אני בשוק. האקדמיה? הסתבכתי איתי קצת, מה אני אגיד לכם? אורן לוקסנבורג, אני רוצה לבשר לך שבאוגוסט 2023, אתה אמרת משהו נכון.
תות כלבה הזאת.
כלבה.
כלבה הזאת.
וואו.
וואו.
טוב, הייתם בצלבנים.
הייתי בצלבנים.
איך אני אמשיך את החיים פה?
אני לא יודע.
וואו.
ובכן.
כן.
אז הצלבנים...
הלם.
שהיו פה בארץ ישראל, היו מגדלי סוכר רציניים. ליד אקו מצאו שרידים של אתר של מפעל לייצור סוכר מתקופת הצלבנים, הוא היה מחובר לאקו...
צלבנים!
צלבנים. קורה.
זה נשמע סוטה, כן.
הוא היה מחובר לאקוודוק כזה, באורך של 12 קילומטר, שהוביל מים במיוחד למיצוי הסוכר. עכשיו, חשוב לציין, כל התקופה הזאת של הצלבנים והמדיאבלס
ו... אתה בעצם עכשיו אומר בכוונה מלא פעמים צלבנים, כאילו זה הנרטיב?
וואו.
כן, סליחה, אתה יכול להמשיך, אני משחררת.
את לא.
אני לא. ברור שלא, אני בכלל לא משחררת.
אבל בראש, בפנים, בפנים, בתוכו.
כמלה.
הצלבנים, כל התקופה הזאת בעצם, הייצור של סוכר היה תהליך מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מוערך ומאוד מאוד יקר. היה צריך מלא כוח אדם לדבר הזה. יקר לא רק מבחינת מיסים, אלא גם מבחינת ייצור. כפית סוכר במאה ה-15 עלתה, כפית, שווי של 15 דולר של היום. משהו כמו 50 שקלים לכפית סוכר אחת.
וואו.
זה היה הערך מחירה שלה. ולכן השתמשו בו רק האליטות. וזה חשוב לנו, אתם תזכרו את הדבר, זה חשוב לעתיד. ובגלל שהוא היה כל כך יקר, לא השתמשו בו כדי לייצר אוכל. הוא היה תבלין כמו מלח.
וואו.
השתמשו בו לתרופות. השתמשו בו כחומר משמר. אבל לא זרקו אותו חצי כוס סוכר בעוגה. זה לא היה קיים. שתבינו. עד כדי כך הוא היה יוקרתי. ואז ניסו כמובן לגדל אותו בשלל אירופה, ולא הצליחו, ולכן הם התרכזו בארצות יותר נמוכות, אבל בגלל זה נוצר בכל האיים הקריביים, ממש מין קבוצה מרוכזת של יצרני סוכר. שם הסוכר גדל הכי טוב, והיה מונופולים.
מי בעצם היו הראשונים שהתחילו לגדל מעבר לים, במושבות האלה? הספרדים, נכון?
הספרדים. עכשיו, ברגע שנפתחו עוד אזורי גידול...
אנחנו גם מדברים, עכשיו אנחנו כבר בתחילת המאה ה-16. סוף המאה ה-15, תחילת ה-16. אוקיי.
ובגלל שנפתחו אזורים חדשים, וזה בקו רוחב אקלימי שמאפשר צמיחה של הקנה, בקיצור, כל העולם רצה להשתתף בקרייז שוגר החדש. תוך פחות מ-100 שנים, באזור המאה ה-17, כמעט כל מעצמה אירופאית השתלטה על איזושהי חלקה, איזשהו אזור שאפשר לגדל בו קנה סוכר. עכשיו, זה מאוד מעניין בקשר לעולם העבדות האפריקאי.
וואו, זה נושא. איך קיוויתי שתדבר עליו?
כן, כי שם התפתח סוג של משולש סחר. זה מין גלגל כזה שהכיל את עצמו. האירופאים היו מייצרים סוכר, שולחים אותו לאפריקה בתמורה למסחר תמורת עבדים. לא רק זה. העבדים האלה, הם היו הכוח עבודה העיקרי במטעים, בקולוניות של האירופאים, בקריבים, כדי לייצר את הסוכר. עכשיו, את הסוכר הזה... היו שולחים או לאירופה או לאפריקה כדי לקנות עוד עבדים, אבל את התוצר לוואי של הסוכר, המולסה, לקחו כדי לייצר רום.
כמובן.
לקחו את הרום הזה והשתמשו בו כדי לקנות באפריקה עוד עבדים, שהיו נשלחים לקריבים לעבוד במטעים. מעגל קסמים שלא נגמר. עבדות שאי אפשר לצאת ממנה בגלל הקרייז סוכר הזה.
ובסופו של דבר גם היה צריך יותר ויותר סוכר כדי להכיל את האנשים, כי זה היה מקור אנרגיה זול. כלומר, אם בספרד מייצרים סוכר בארצות הרחוקות שם, בקריבים שם,
כן.
אחר כך הסוכר הזה חוזר לספרד, והמחיר שלו מתחיל לרדת ולרדת, ואנשים מתחילים לצרוך יותר ויותר סוכר.
כולם רוצים, כי זה מאכל של עשירים, בדיוק. והוא פתאום זמין.
והוא פתאום טעים.
והוא טעים נורא.
ולא מכירים את הנזקים
נכון.
שלו. בעצם זה יהיה מאוד מדויק להגיד שהסוכר, החומר גלם הזה, הוא חומר הגלם שהניע את העבדות. הוא חומר הגלם שגרם למשולש המטורף שבגללו ייבאו אנשים מאפריקה ליבשת אמריקה.
כן, הוא נדבך מאוד רציני.
מאוד רציני.
מאוד רציני בדבר הזה. כל זה פחות או יותר עד המאה ה-18, שהוא כבר כל כך נפוץ, כל כך נגיש, כל כך קיים בתזונה של האירופאים, גם העשירים, גם העניים, התחילו לשתות עם סוכר, קפה עם סוכר, סירופים, ריבות, בעיקר הצרפתים, שחיבבו אותו עם כל הקונפקשנרי שלהם.
קונפקשנרי, תעשיית הממתקים.
ובגרף טרפלגר המפורסם על שמו הכיכר, בין הצי הבריטי לצי הצרפתי, מה שאפרת ציינה מקודם, הבריטים ניצחו, הטילו מצור ימי על צרפת, הפסיקו את משלוחי הסוכר, צרפת היו חייבים להשיג לעצמם אלטרנטיבות לסוכר הזה, התרחשה המהפכה, נפוליאון היה בשלטון, והוא הציע פרס מי שיציל את המדינה ויביא סוכר.
תביאו לי סוכר!
ואז באמת בשנת 1747 חימאי גרמני מגלה שכמות הסוכר בסלק סוכר זהה לזו שבקנה סוכר, וב-1813 מדען צרפתי בשם פרנץ קארל אקארד לוקח את הפרס מנפוליאון ומצליח לזקק סוכר משורש הסלק, גידול שמתאים לאקלים האירופאי והשאר היסטוריה.
אז בעצם מאז סוכר שמקורו באירופה, זה בעצם סוכר שמקורו בסלק סוכר, כי וואלה, קנה סוכר לא גדל כמו שצריך שם באקלים הקר.
נכון.
תקשיב, זה חתיכת סיפור. בתוך כל הסיפור הזה, מה קורה אצלנו? קודם כל אני יודעת שפעם היה תקופה שכן היו מייצרים סוכר בישראל, ממש שנים אחורה, כן, בתקופת הצלבנים, וצלבנים, ראית איך היא מפנימה?
כן.
כן, אבל מה הסיפור של הסוכר בישראל?
הסיפור של הסוכר של ישראל קשור אבותות לשותפים שלנו, סוגת, שעוזרים לנו להביא את הפרק הזה היום, וסוכר וסוגת זה מותגים שקשורים כל כך אחד בשני, שכשאנחנו הולכים לסופר, אנחנו נזהה מיד את האריזה הלבנה עם הלוגו האדום כן. והכיתוב הכחול,
כן.
שקית סוכר, כולנו יודעים, סוכר סוגת. סוגת, מה שמעניין בו זה מפעל שהתחיל בתור מפעל לייצור סוכר. בעצם בשנות ה-50 ייצרו סלק סוכר פה בישראל, סוגת הקימה מפעל לאיבוד הסוכר, בהמשך הקימה מפעל אריזה, היא הייתה בית האריזה הראשון בישראל דרך אגב, וכל האירוע הזה התרחש ליד העיר קריית גת. והשם של החברה סוגת,
כן.
זה הלחם של סוכר וקריית גת.
זה ממש נשמע כמו מקור השם.
מקור, זה ש... עשית מקור השם?
לא, נראה לך. כאילו עשיתי, אבל לא קשור לסוגת.
אוקיי, בסדר. המפעל הזה עבד כמה עשרות שנים, והוא נתמך בסבסוד הממשלה, עד שבשנות ה-80 זה כבר הפך ללא כלכלי, הממשלה הפסיקה לתמוך, סוגת התחילו להכניס עוד מוצרים כמו קטניות ודגנים, והפסיקו לייצר סוכר, ואז לעוד תקופה קצרה חזרו לייצר פה סוכר מסלק סוכר, הקימו אגב את אחד ממפעלי הסוכר הכי מתקדמים בעולם, כן? עם טכנולוגיות מטורפות, בזיקוק סוכר באמצעים טבעיים בלבד, עם תחנת כוח פרטית שיצרה סוכר למפעל ומחרה אותו לפרט חשמל, לא חסכנו כמו שאומרים.
אוקיי.
אבל בגלל כל מיני תמורות בשוק הסוכר העולמי, זה נהיה מאוד 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 לא משתלם, והיום כבר הסוכר הזה מיובא מחול. והנה אנקדוטה מעניינת, שאלת מה קורה בישראל? ובכן, ישראל מחזיקה עתודות לזמני חירום, מלאי לזמן חירום, כל מדינה מחזיקה כאלה.
כמובן, כמו הכבד שלנו.
נכון, יש דלקים, תרופות, חומרי גלם וסוכר.
אני מתה לדעת מה יש במחסנים לשעת חירום של המדינה. מה הם רוצים שאני אוכל עם המצב קטסטרופה?
אז אני לא יודע.
יש שם לוף.
בטוח, יש שם שימורים כאלה, ברור.
מ-1970 גם.
אז זהו, אני מאוד תהיתי אם יש תחלופה של כל החומרי גלם האלה.
וואו, נכון.
אבל סוגת, מעצם היותה הגורם הכי דומיננטי בתעשיית הסוכר בישראל, היא זאת שאחראית להחזקת המלאים לשעת חירום של מדינת ישראל, מלאים של סוכר.
יש להם פשוט מחסנים שהם מחזיקים סוכר לשעת חירום?
כן.
אוקיי.
עכשיו, מקור השם של המפעל של סוגת, סוכר וקריית גת. אבל מה מקור המילה סוכר?
זה, אם כבר שאלת, אז אני אשמח, אני פשוט היום, חננה כזאת לא פגשת בחיים שלך.
כמה דפים יש לך על זה?
אני רוצה לבשר שאני בעמוד 7 מתוך 14.
וואו, קדמנו.
אוקיי, ממש.
אנחנו בשליש הראשון.
אנחנו בקצב טוב.
אוקיי.
תראה.
כן.
יש מושג בלשנות,
כן.
שנקרא מילה טועה.
טועה כאילו הולכת
כאילו
לאיבוד?
לא יודעת, כי הוא לא יודעת לאן היא הולכת ומאיפה היא באה, אוקיי?
אוקיי. הכוונה, מילה מבולבלת,
מילה
כן.
מילה מבולבלת. מילה טועה, הכוונה למילה שקיימת בהרבה מאוד שפות ובהרבה מאוד תרבויות, עד שקשה להגיד איפה היא הייתה קודם ואיפה היא הייתה אחר כך, אוקיי?
כן.
כשאנחנו אומרים שזו מילה טועה, אנחנו לא מתכוונים שאין לנו מושג בכלל מאיפה המילה סוכר הגיעה, כי אנחנו יודעים מאיפה המילה סוכר הראשונה הגיעה. אנחנו יודעים שאלכסנדר הגדול פגש את הסוכר באודו, אוקיי? קינה את זה, הדבש שלא מצריך דבורים, ואנחנו יודעים ששם הוא
פה. וואי, איזה שם גנוב, וואו.
הדבש שלא צריך, הדבש שלא מצריך דבורים.
אוקיי.
כן. והוא פוגש שם את הסוכר וקוראים לו שרקרה.
אוקיי.
אוקיי, כבר אז...
מצלצל.
מצלצל מאוד מאוד מוכר. אז המילה המקורית הגיעה מסנסקריט, אבל מהרגע שהיא מגיעה לאירופה, אנחנו לא יכולים לשים את האצבע בדיוק איזה מילה קדמה לאיזו. האם קודם זה היה בצרפתית ואז בספרדית, או קודם גרמנית ואז סרבית, הסדר של תפוצת המילה לא ברור. וזה מעיד על דבר אחד, על זה שהתפוצה הייתה מאוד מאוד גדולה, ומאוד מאוד מהירה, ומאוד מסיבית. כי כשמשהו בבת אחת כובש את העולם, זה אין את הזמן שהמילה תקבל מילה נפרדת בכל שפה. ולכן המילה סוכר היא די זהה בכל השפות.
אוקיי.
תן לך כמה דוגמאות. במאה ה-12 בצרפתית העתיקה קוראים לה סוכרה, עד היום זה ככה קוראים לזה בצרפתית. בלטינית זה סוכרום, בערבית סוכר, בפרסית שקר, מערבית זה מגיע לאיטלקית זוכרו, בספרדית אזוכר, גרמנית צוקר.
אפילו אני, בעץ המשפחתי שלי, יש סחר.
יש לך.
כן.
וזה גם מהמילים הבודדות, כשאתה תשב, לא משנה איפה בעולם ותבקש סוכר, ידעו מה אתה רוצה.
כן.
אתה תגיד זוכר, סוכר, זה, הם ידעו מה אתה רוצה. אנגלית זה מהשפות הבודדות שהפכה את ה-S קודם כל, את ה-S הם הפכו לשין, כאילו.
כן.
לשוגר, זה כמו במילה שור, כאילו, אלוהים יודע למה זה, זה. SH בעצם, למרות שזה כותבים את זה S, ולא ברור למה הקוף התחלפה בגימל. לא ברור. יש לזה עוד תקדימים במילים אחרות, באנגלית, אבל אין סיבה. זו שפה היחידה שבעצם הפכה את הקוף לגימל. מה שעוד מעניין, זה שבמאה ה-15 כבר קיים הפועל להמתיק, to sugar, וזה מטורף. כי קודם כל זה מאה ה-15, זה מסביר ותואם את תחילת ההתפשטות המסיבית של הסוכר בעולם, וברגע ששם עצם מקבל פועל, יש לזה משמעות. זה אומר כמה שהמילה הזאת היא חזקה. אם אתה צריך בפועל כדי לתאר אותה.
היא כל כך נפוצה שצריכים למצוא מילים להשתמש בהם.
כן.
אוקיי.
מה זה אומר לשים סוכר במשהו? To sugar.
אוקיי.
זה דברים שרציתי לדבר עליהם, אבל אני מקודם, בתחילת הפרק, אני רוצה שנייה, יש לי כאן כוכבית שמציקה לי. אוקיי. אתה רצית לדבר על הקפה של הבוקר שלי.
כן.
אז מה אתה רוצה? אני קצת בחרדות.
לא, אל תהיה בחרדות.
דבר.
לא, אני אגיד לך למה, כי לאבישי יש משפט כל בוקר, הוא אוכל עוגיה עם הקפה שלו. אוקיי? כן. אבישי יש לו sweet tooth, כאילו חווה הזמן.
ו... מה, הוא קם בבוקר, שותה קפה ואוכל עוגיה?
הוא חייב עוגיה כדי להתעורר, והוא קורא לזה סוכר זמין. וגם את אמרת סוכר זמין. מתי זה היה? לפני שבוע, שבועיים שמה? שדיברנו? ודיברנו על הדיאטה שלך, ואמרת
זה לא דיאטה, זה שיטת תזונה, אני ב-16-8, כשאני מצליחה.
היא עושה אינטרמנט פאסטינג.
כן, או כמו שנורי קורא לזה, מה הבעיה עם 12-12? הילד מבולבה, הוא לא מבין את השיטה, הוא אומר לי בבוקר, בסדר, אז תהי ב-13-7. לא, כי הוא קם בבוקר, הוא יוצא לו מהמיטה בחופש הגדול שלו בסבבה, והכנתי לו ארוחת בוקר, אמרתי לו, יו, מה זה בא לי לאכול איתך ארוחת בוקר, אבל אני עוד ב-16-8.
בחינתו זה מספר.
אז הוא אמר לי, אז תהי ב-13-7, כן, אני אומר...
זה פשוט מספר, מה הבעיה? 13-8, 7-9, 4-12, תעשי מה שאת רוצה.
העיקר שתאכלי איתי ארוחת בוקר, אמא.
בצורה, אז דיברנו, ואז אמרת, לא התעוררתי הבוקר, ואמרתי, למה לא שתית קפה? ואמרת, כן, ברור שתית קפה, אבל הכפית סוכר לא שמתי, כי עדיין לא...
כן.
החלון זמן שלי עוד לא נפתח.
כן.
כמו אבישי.
ו... ומה הבעיה שלך עם זה? זה נכון אבל.
שאנשים שותים קפה כדי להתעורר.
נכון.
לפעמים עם סוכר ולפעמים בלי סוכר ושותים נכון. קפה. אז יצאתי לצלול, מה מהיר אותנו, הקפה או הסוכר?
אז אני אסביר ללקוחותינו.
אוקיי.
אוקיי. אני, מה שקורה אצלי, זה שאני קמה בבוקר, והדבר הראשון שאני עושה זה ללחוץ על הקומקום ולהכין עצמי קפה. ומאז שאני עושה 16-8, אני לא יכולה לשתות את הקפה של הבוקר עם סוכר. ואני אוהבת חצי כפית סוכר בפנים, אני אוהבת את הטיפת מתיקות הזאת, ואני לא הייתי מעוניינת בכלל להוריד את החצי כפית סוכר הזאת. אבל בגלל שב-16-8 אסור לצרוך סוכר בבוקר, אז אני חייבת לשתות את הקפה בלי סוכר. ואז גיליתי שאני לא מתעוררת באותה מידה. ואז הבנתי שאני, מה שמאיר אותי זה לא הקפה, אלא הנגיעת סוכר הזאת. זה מה שמאיר אותי. וזה מה שיצאת לבדוק, להוכיח לי שאני טועה?
כן.
ומה העלה המחקר שלך נשמה תאורה שכמוך?
ובכן, זה פסיכולוגי. את פסיכית. זה... גם אתה, אבישי. לא, סתם. מה עושה קפאין? מה עושה סוכר? קפאין פועל על מערכת העצבים. הוא ממריץ אותם.
נכון.
הוא חוסם קולטן שנקרא אדנוסין, שמקדם שינה והרפיה, ובגלל שהוא חוסם אותו, זה גורם לנו להרגיש ערים יותר, ובנוסף, הוא מגביר את הייצור של הדופמין, שזה עוד נוירוטרנסמיטור, שקשור לכל הגורמי ההנאה בגוף, במצב רוח, תשומת לב, ריכוז.
אוקיי.
זה מה שעושה קפה.
אוקיי.
עד כאן מתקשר לעוררות?
כן.
סוכר לעומת זאת פועל לגמרי אחרת, על הגוף. אין לו שום השפעה ישירה על מערכת העצבים שלנו. הוא לא מתערב במצב הערנות שלנו. מה שהוא עושה, כשאנחנו אוכלים סוכר, במיוחד סוכרים פשוטים,
כן.
מעלה את רמת הסוכר בדם, מה שנותן לנו תחושה זמנית של אנרגיה, משתחרר האינסולין, כל מה שהסברת, ובאותה מהירות שהוא משתחרר, ככה הוא גם יורד.
אוקיי.
ואז אנחנו בשוגר קראש, מרגישים עייפות.
אוקיי.
סוכר, כמו שהוא מאיר אותנו, הוא גם מעייף אותנו, וזה תהליך שקורה מהר מאוד. הקפאין ולא הסוכר קשור לתחושת התעוררות שלנו, הסוכר נותן תחושת כזב שיש לנו מלא אנרגיה ואנחנו רק רוצים לרוץ.
אוקיי.
אבל זו תחושה שמסתיימת מהר מאוד.
אז בעצם מה שהוכחת לי זה שזה הכל עניין של טרמינולוגיה, את ערה, את פשוט בלי אנרגיה. הקפה מאיר אותך, אבל אין לך את הסוכר שייתן לך את האנרגיה. אני אסביר לך מה,
כן.
לאיזה מסקנה אני הגעתי מכל הדבר הזה.
כן.
למסקנה מחרידה מבחינתי.
את חייבת סוכר?
זה מסקנה מאוד מחרידה.
נו,
למה?
נו.
אני בן אדם שצורך מעט מאוד סוכר, יחסית לאנושות, כן?
יחסית לישראל, 62 קילו בשנה.
תקשיב, אני באמת, אני חושבת שאני קונה סוכר הביתה, רק כשאני מכינה עוגות יום הולדת לילדים.
אוקיי.
כאילו, ולסוכר של הקפה של הבוקר, באמת, בקושי קונה סוכר. ועדיין, זה מחריד אותי לגלות, בזכות אותה שיטת תזונה, שאני מכורה לחצי כפית סוכר של הבוקר. זה לא משנה מה הכמות שאתה מכור אליה. עצם העובדה שאני פחות ערנית מדי בוקר, בגלל שלא הכנסתי חצי כפית סוכר לגוף, ורק שאני מכניסה אותה ב-12 בצהריים, כי רק אז אני יכולה להכניס אותה, רק אז אני ממש נהיית אפרת שכולם מכירים וחלקם אוהבים.
אני מכיר את אפרת הרעה. אפרת שלפני 12 בצהריים, שתדעו לכם. אפרת הנובחת. אז רגע, אז אולי נעצור רגע ותסבירי, למה סוכר כזה ממכר?
אז קודם כל זה שאלה, כי אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, רגע, סוכר כן ממכר או לא ממכר?
אוקיי.
ואז אנחנו בעצם נכנסים להגדרה של התמכרות. סמים אנחנו יודעים שהם ממכרים, אבל לא נעים לנו לקרוא לקפה, לקפאין או לאלכוהול סמים, אוקיי?
כן.
כאילו, לא נעים לנו להסתכל על כוס קפה או על כוס יין ולהגיד זה סם. אבל צריך להסתכל על מה ההגדרה
המילונית
להתמכרות, מה ההגדרה היבשה.
אוקיי.
קודם כל, סמים או חומרים ממכרים, זה חומרים שיש להם השפעה על המוח, ושגורמת לאיזשהו שינוי בהתנהגות. עד כאן סוכר עונה להגדרה הזאת, הוא גורם לאנשים להתעורר, ופתאום להיות טיפה יותר רגועים אחרי שהם
גורם להם לשמוח.
גורם להם לשמוח, אז זה גורם לאיזשהו שינוי בהתנהגות.
אוקיי.
אני לא נכנסת לכמה חזק הסם הזה, וכמה מהר הוא ממכר אותנו, וכמה קשה להפסיק אותו והכל, אני ממש רוצה שנייה לעבור איתך. מה שכן, גם עם זה הגעתי מוכנה.
כן.
מה זה התמכרות? אבחון של אדם שסובל מהתמכרות, זה על פי 7 קריטריונים, וצריך לעמוד ב3.
3 מתוך 7.
מתוך 7 אתה מוגדר מכור. אחד, האדם המכור מפתח סבילות לחומר, ועם הזמן הוא צריך לצרוך יותר חומר. זה קורה בסוכר.
דרך אגב, יש לנו חברה משותפת שפעם אחרונה שאני בדקתי, שותה 7 כפיות סוכר בקפה שלה.
מה? מי?
כן.
מה?
להגיד בשידור.
2, הגמילה מלווה בכאבים פיזיים ותגובות נפשיות קשות. אתה ראית פעם בן אדם כאילו ש...
ראיתי אותך, כן.
מה?
מסכים. בלי הסוכר.
בלי חצי כפית. אתה מבין, וזה אני.
המפלצת.
הבן אדם שצורך הכי פחות סוכר שאתה מכיר.
נו.
זה מטורף. אולי דווקא בגלל שאני צורכת כל כך מעט, אז התגובה שלי כל כך חזקה, גם בהיעדר חצי כפית סוכר.
כן.
המכור רוצה לשלוט בצריכתו של החומר, אך אינו מצליח. תחשוב כמה אנשים אומרים, אני אפסיק לאכול מתוק, אני אפסיק לאכול שוקולד, אני אפסיק עם זה, ולא מצליחים.
אוקיי, זה אחד שלי.
המכור מתכנן כמות מסוימת של חומר, אך נוטל יותר. כמה אנשים מתכננים לאכול קוביית שוקולד אחת ומסיימים את החבילה?
זה אני.
תודה.
יש לי 2 מתוך 7.
המכור משקיע חלק ניכר מזמנו בצריכת החומר.
לא,
זה
לא.
זה המין האנושי כולו.
כן.
ניכרת פגיעה בתפקודים חברתיים, כלכליים ומשפחתיים.
בגלל, אוקיי, אוקיי, התמכרות.
והמכור יודע שהחומר עלול להזיק לו, אך עדיין ממשיך להשתמש בו.
זה אני! 3 מתוך 7.
יש, ויש לנו בינגו.
יש לנו מנצח.
כן.
אני מכור לסוכר. זה מה שאת אומרת.
כולנו.
וואו.
עכשיו, כל ההתמכרות הזאת, אחת הסיבות שהגענו להיות מכורים לסוכר, זה כי אף אחד לא אמר לנו כמה זה מזיק. כלומר, אם מגיל 0 היו אומרים לנו זה מזיק, בתור מין אנושי, אז היינו מנסים קצת יותר לשלוט בזה.
אבל היום אנחנו יודעים כמה זה מזיק.
אבל היום, אבל
מכורים.
אנחנו כבר אומה, כן, מכורה. האנושות מכורה.
אוקיי. Okay.
עכשיו תקשיב, מה, אני, זה אחד הסיפורים המטורפים, כאילו, שאי פעם סופרו כאן בפודקאסט, לדעתי.
וואו.
כן.
תגבירו.
לפני כמה שנים,
נו.
2016, מתגלה שערוריה. בשנות ה-60 מתחילים לצאת יותר ויותר מחקרים על הקשר בין צריכת סוכר למחלות לב. בשנת 1967,
נו.
משלמת תעשיית הסוכר האמריקאית לחוקרים אוניברסיטת הווארד, משלמים להם כסף. על מנת שיפרסמו מחקר מקיף שבעצם מסכם את כל המחקרים שקיימים באותה תקופה, על הקשר בין צריכת סוכר למחלות לב. אלא שאת המחקרים שעליהם התבסס המחקר הגדול, בחרו אנשי תעשיית הסוכר.
מכל תחום היום יש לוביסטים שזה מה שהם עושים.
אבל מה שהיה אז שונה מהיום, שפעם לא היית חייב לציין מי מימן לך את המחקר.
אוקיי.
והם באים לחוקרים מאוניברסיטת הווארד, ואומרים להם, אוקיי, קחו מטה-אנליזיס, מטה-אנליזיס שלוקח הרבה מחקרים ומסכם, על השפעת הסוכר, קשר בין סוכר למחלות לב, אבל אתם משתמשים רק במחקרים האלה, כשגילו התכתבויות, ואומרים כשהמטרה היא שתוכיחו שסוכר זה לא כזה נורא, ותפילו את האשם על השומן הרווי. מה שהם בעצם ביקשו לעשות זה למוסס את הקשר שבין סוכר לבריאות הלב, להאשים את השומן הרווי, והם בעיקר במחקר הזה, הם האשימו את הסוכר כמזיק לשיניים, כגורם לאששת, ושאין בזה כל כך הרבה חומרים מזינים, שזה לא כזה טוב.
אבל אתה מקשיב? אני מקווה.
אבל הם הסתירו את המידע החשוב הזה, שיש קשר בין סוכר לבריאות הלב. קשה לתפוס את זה היום, אבל ה-New England Journal of Medicine, אחד המגזינים החשובים בעולם הרפואה, אם לא הכי חשוב שבהם, מפרסם את המחקר הזה. וקשה לתפוס עד כמה הנזק היה גדול, כמה אנשים עודדו על ידי מערכת הבריאות מאותו רגע לצמצם שומנים ולעבור למוצרים דלי שומן, אבל עתירי סוכר. ומה שעוד יותר קשה לתפוס, זה שעד היום אנחנו משלמים את המחיר. כי עד היום, תבין שאחד המדענים שקיבלו כסף על המחקר הזה, כמה שנים אחר כך הופך להיות ראש מחלקת התזונה במשרד החקלאות בממשלת ארצות הברית, והוא זה שמגבש את המלצות התזונה של ארצות הברית. בן אדם שקיבל כסף. כסף. וזה המלצות התזונה שעד היום משפיעות על כל העולם המערבי.
טום, 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 וואו.
המוזיקה הדרמטית הזאת לא יכולה לתאר את רמת הדרמה, כי עד היום אנחנו משלמים את המחיר, עד היום בהמלצות התזונה בארצות הברית מזהירים יותר משומן רווי מאשר בסוכר, עד היום כשאני מדברת בהרצאות שלי על שומן רווי ואומרת לאנשים, אל תפחדו מחמאה ומביצים ומבשר שמן, הם שמים לי בפנים את המחקרים על הסוכר, ולא מבינים איך נוצר כזה שינוי, איך זה יכול להיות. יש עדיין מאות אלפי אנשים בעולם שזה מחדש להם, הנתון הזה.
שנים... דיברנו על זה נראה לי בפרק החמאה?
אני לא חושבת שדיברנו על המחקר הזה, אבל...
לא, לא על המחקר הזה, אני אומר, דיברנו על כמה שומן רווי לא מזיק.
לא מזיק.
כמו שנותנים לו את ה...
נכון. שנים של פירמידת מזון הושפעו משקר כל כך, כל כך חמור. וזה גורם לי להיחנק מבפנים כזה דבר, כי בזום אאוט, המעשה הזה שנעשה בעצם, שינה את התזונה של כל העולם המערבי, ולמעשה, את התזונה של העולם כולו. אנחנו נמצאים...
אנחנו חולים. אנחנו יצורים חולים בכל כדור הארץ, בגלל הסיפור הזה.
כן.
מישהו צריך לשלם את המחיר.
אנחנו משלמים את המחיר, כי מי ששילם מת.
וואו.
אגב, מי שקידם את המהלך הזה זכה בפרסים על יחסי ציבור, על איך הצליחו לעשות שינוי תודעה, כאילו, זה פשוט פסיכי. סיפור פסיכי. ולכן אני אומרת, הכל במידה. אנחנו לא נגד. אנחנו נגד כזה מחקר שפשוט לא נותן לנו את התמונה לאשורה. אבל אתה יודע מה? אני משלחת, לא יודעת מאיפה אני מעלה אותך כרגע, אתה נראה ממש כאילו, אתה באלם.
לא, אני באלם, אבל... גורמי כוח שולטים בנו, אנחנו בובות בעצם. מי שיש לו כסף קובע איך החיים שלנו, שאנחנו לא קשורים אליו בשום צורה שהיא, יראו, וזה נכון לכל אספקט כאילו.
נכון. תראה, עד היום חברות של משקאות ממותקים, יוזמת כל הזמן מחקרים כדי להראות שזה לא כזה נורא.
נכון.
אבל אתה יכול כבן אדם סביר ללכת ולבדוק מי מימן את המחקר שעליו כתוב שזה לא כזה נורא.
כן.
אבל... תמיד הם ינסו, וזה בסדר גמור, זה תעשיות שצריכות להצדיק את קיומן ולהפשיך ולהיות כלכליות. אבל להיכנס כל כך עמוק לתוך הבריאות של, של, של אנשים, לשלם שוחד לחוקרים כדי שיתו ממצאים, זה לא משהו שאנחנו פוגשים כל יום. אנחנו לא פגשנו את זה בתשע עונות של הפודקאסט.
אני... טוב, בסדר. לא, זה מתקשר לי לכל עניין המשכנתאות שקורה היום.
איך זה מתקשר לך למשכנתאות?
אני ממש ממש כאילו בקודים אני אדבר, אבל עכשיו התחיל איזשהו גל של מישהו שכתב איזושהי הודעה שכל הארץ שולחת בערך לבנקאי שלה כדי לוותר על העמלות, נכון? ואנחנו מרגישים תחושת ניצחון שהצלחנו לוותר על העמלות, לחלק מהבנקים גם מזכים אותה חצי שנה אחורה על כל העמלות, ואנחנו מרגישים נהדר, הבנקים מרוויחים מיליארדים, מיליארדים ברבעון על ריביות. הם שוחטים אותנו בריביות, והם נותנים לנו את הפירורים של העמלות. העמלות זה כסף קטן ביחס לריביות ממה שהבנקים עושים. הם שמחים שאנחנו נטפלים כאילו לדבר אחד. והם שולטים בנו. הם מרוויחים על חשבוננו, ואנחנו מתרכזים בשטויות, ולא מבינים את העיקר, כי אנחנו אומרים, יא, עמלה, למה אני צריך שלם עמלות לבנקים? הנה, אפשר להוריד את זה, ואני מרוויח עוד 200 שקל בשנה, ואיזה כיף לי. יא, זה בסדר לאכול סוכר, איזה נהדר, אני צריך לי, לי, כאילו... מבינה? זה כאילו למעלה, the puppeteer is ruling us.
כן. כן, אנחנו בעצם מאוד 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 קשה לנו לראות את המטריקס.
כן,
את המטריקס ששולט בנו.
כן.
אני חושבת שהיום, אתה יודע, עם האינטרנט ועם התקשורת המהירה בין מקומות בעולם, הרבה יותר קל לספר על דברים כאלה. כלומר, תחשוב על זה קרה בסוף שנות ה-60, נניח היו מגלים את זה 10 שנים אחר כך, ולא ב-2016, את המחקר הזה. עדיין להפיץ את הבשורה הזאת בכל העולם, שכל עיתון בעולם יכתוב על זה, וכל העולם ידע על זה, זה הרבה יותר קשה מהיום. היום יש לנו בעיה אחרת, שזה כאילו הפייק ניוז, שאתה כבר לא יודע למה להקשיב.
נכון.
ולמה להאמין ולמה לא. אבל כן, ללא ספק, מטריקס שלא לא, לא חשבנו שהוא יכול להיות קיים, וזה קצת מחריד שהוא היה קיים. אבל לוקסי,
מה?
אנחנו מתקרבים לסיומו של הפרק הראשון, ואני מבקשת לסיים אותו בנימה חיובית.
כן.
כתבת לי כאן כותרת שאתה רוצה לדבר על פולנים וסוכר באוכל.
מה?
עכשיו, פולניה אנוכי, אם לא שמת לב.
פולניה מקולקלת, אבל כן, לא אוהבת סוכר. אבל למה?
למה פולנים אוהבים סוכר באוכל?
כן.
כי מטבחים עניים דורשים הרבה טיבול, וגם תבלינים לא היה שם.
והאם מרוקו זה לא מטבח עני, והאם כל שאר אירופה, יוגוסלביה ובלקן, זה לא מטבח עני?
אני ניסיתי, סתם זרקתי השערה, סליחה.
לא, לא נכנסתי בך באופן אישי. כולם יודעים שפולנים דוחפים סוכר לאוכל שלהם, הגפילטה פיש של הפולנים, מתוק, דג.
נכון.
קציצת דג וסוכר.
איפה עוד דוחפים סוכר לאוכל? בצימס.
ובכן.
איפה עוד? סתם אתה משמיץ. הכבד קצוץ מתקתק בגלל המון בצל שמתוגן המון זמן.
הפולנים אוהבים מתוק, הם שמים אותו בקיגל, הם שמים אותו בקנישים, הם שמים אותו בכל מקום, בחייך. בואי, אני בא מפולין.
אני בא מפולניה, כן,
אבל, למרות הדעות הרווחות, לא מדובר בכל הפולנים. למרות שאנחנו שנינו מאותו הכפר.
לודג'.
לודג'.
כן.
וודג', כמו שאימא שלי אומרת. מצאתי מאמר מקסים של אסף אביר, מחבר הספר, לא רק ספר בישול, אחד מידעני כימיית המזון הכי גדולים שיש לנו בישראל בעיניי. ואסף מסביר שפולין היא מדינה גדולה, והיהודים התחלקו בה לשבטים גדולים ומרכזיים, למעשה שתי חברות. חברה אחת שהגיעה מהגליציה, יענו מרכז פולין, שזה אנחנו, ורשה, לודג', קרקוב, לבוב וכל אלה.
אוקיי.
וממש עובר קו, קוראים לזה קו הגפילטה המתוק, או קו הסוכר, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
קו הגפילטה?
כן, משהו כזה.
שיט, אפשר לראות איזה עד היום.
מאמר מדליק, תקראו אותו, תחפשו אותו, של הצד השני, של אזור וילנה ומינסק ובלרוס וליטה וקייב.
אוקיי.
המתוקים זה אלה שהגיעו מהמזרח, מגליציה, זה אנחנו, אלה שטיבלו את האוכל והגפילטה בסוכר, כי סוכר היה חומר גלם יוקרתי, הוא סימל יוקרה. אם האוכל שלך היה עתיר סוכר, כנראה שהיה לך הרבה כסף. ופולנים נורא אוהבים שואו אוף.
סליחה, לאורך כל ההיסטוריה האנושית, אנשים רצו להראות שיש להם כסף, ורצו להשתמש בחומרי הגלם של האליטה.
אבל
למה אתה נטפל דווקא לפולנים? איזה מין שנאה עצמית?
כי הסוכר
יש לך את זה בפחות שמאלני, כאילו?
כי הסוכר הגיע לפולין באזור המאה ה-19, כשנפתח מפעל הייצור הראשון באירופה בפולין.
לסלק סוכר?
לייצור סוכר מסלק סוכר.
וואו.
אבל קודם לכן, לפני שהמפעל הזה נכנס לעבודה, הסוכר היה נדיר שם באזור, ולכן הוא סימל עושר, סמל סטטוס, כלכלה מוצלחת, והפולנים באמת השתמשו בו כאחד התבלינים הראשיים במטבח שלהם, כדי לנוטף בעושר. הליטאים, לא אלה שבאו מהאזורים שלנו,
okay.
היו צנועים יותר, והקפידו לבוז לגינוני היוקרה האלה, והתנגדו לשימוש הרחב של סוכר באוכל, ולכן המזונות שלהם פחות מתוקים.
או שפשוט לא היה להם גישה לסוכר הזה, כי המפעל היה רחוק.
לא, לא, לא. זה ממש עניין תרבותי. הם התנגדו לזה, הם בזו לזה.
מה אתה אומר?
חייבים לקרוא את המאמר הזה, כל הכבוד לאסף אביר.
אתה יודע מה קרה לי לפני?
קו הגפילטה.
קו הגפילטה, ככה זה קרה המאמר?
אני לא זוכר.
אבל תחפשו גפילטה.
תחפשו אסף אביר, גפילטה יעלה לכם.
וואו.
כן.
תקשיב.
נו.
היה לנו פרק.
כן.
שאני מאוד נהניתי ממנו.
מהמם.
אני ממש 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 נהניתי.
הייתי אש, אש.
באמת, אנחנו מסיימים את הפרק הראשון, שלחנו אותם לקרוא את קו הגפילטה ואסף אביר, ושלחנו לקרוא על פרופסור איתמר רז וסוכרת בדמרקר. יש לכם הרבה מה לקרוא עד שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו הולכים לעשות כיף.
ניכנס למטבח.
כי בסופו של דבר, אם אנחנו כבר בוחרים לעשות משהו גדוש בסוכר, אז שלפחות יהיה הכי טעים שאפשר.
אז עד שבוע הבא, יאללה ביי!
שוגר, טה 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 טה